الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי, י' א' במרחשוון תפשין פי ד', מסכת קידושין, דף עין ד'. ובסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק 8 דפים וימים מסיום מסכת קידושין וסדר נשים בעזרת השם ובישועתו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו בתדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים, לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומי בחפאי בתיבת תשפ"ג. ובשנת 1657, לבריאת העולם, עלתה נשמתו הגדולה של מתושלח הצדיק בן חנוך, והוא בן 969 שנים. ובשנת בית אלפים, רשתת עלתה נשמתה הגדולה לגנזי מרומים של רחל אמנו, בת 36, ונולד בנה בנימין, ונפטר היום בשנת בית אלפים שין י' ח'. ובשנת תף קוף נון ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנחם נחום, בן רבי צבי מצ'רנובל, בעל מאור עיניים. ובשנת תף ריש מם דלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם, בן רבי יצחק מתתיהו ויינברג מסלונים, בעל יסוד העבודה. ובשנת תף ריש עין ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד שלמה, בן רבי נוח נפתלי רבינוביץ' מקוברין. ובשנת תף רי צדי וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה לייב, בן רבי רפאל חסמן, מחבר הספר אור יעל. ובשנת תף שין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פסח, בן רבי פסח פרוסקין מקוברין, בעל שיעורי רבי פסח מקוברין. ובשנת תף שין היי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק, בן רבי יוסף יוזפה רוזנברג, השם יקום דמו, בעל גבורות יצחק. ובשנת תף שין סמך א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה בן יוסף לייבי, מחבר ספר מנוחת אהבה, תפילה למשה ברכת השם. ובשנת תשע"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נתן צבי, בן רבי אליהו מאיר פינקל, ראש ישיבת מיר. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. בי"א במרחשוון מתה רחל אמנו ונקברה בדרך אפרתי בית לחם. על פי המסורת ידוע מקום קברה הוא הקבר הנמצא בסמוך לבית לחם, אשר במזרח ירושלים. על קברה נבנה בניין אבנים ולתוכו היו בני ישראל באים להתפלל, לשפוך שיח לפני המקום ולעורר זכותה בכל הצרה לכלל ולפרט. ובעיקר היו באים לשם ביום י' בחשוון, היום הזה הוא יום פטירתה. לא זכתה רחל אמנו להיקבר במערת המכפלה אשר בחברון יחד עם כל האימהות ואבות העולם, אלא בדרך שמתה שם בבואה עם יעקב מבית לבן, שם קברה יעקב. בדרך אפרת היא בית לחם. מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת, אלא שצפה יעקב אבינו ברוח הקודש, שהגלויות עתידות לעבור דרך שם, לפיכך קברה שם כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. כשהגלה אותם נבוזרדן, היו עוברים דרך שם, יצאה רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר בירמיה פרק למד א', כה אמר השם קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו, והקדוש ברוך הוא משיבה, כה אמר השם, איני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ועוד מדרש אגדה אמר שהלכו אבות ואימהות לפייס את הקדוש ברוך הוא על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס. נכנסה רחל, אמרה לפניו ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים, רחמך או רחמי בשר ודם? הווה אומר, רחמך מרובים. והלא אני הכנסתי צרתי לתוך ביתי, שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי להיכנס לחופה הכניסו את אחותי, ולא די ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני, אף אתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם. אמר לה יפה לימד את סנגוריה ישחר לפעולתך ולצדקתך שמסר צימנים לאחותך. מאז ומתמיד היה קבר רחל אמנו כמו בית תפילה לישראל, והיא האם לכל ישראל ומלמד את סנגוריה עליהם, וכל אימת שישראל נמצאים בצרה מתעוררים רחמיה, והם מעוררים רחמי שמיים להושיעם מצרתה מאז לכתם בגלות בפעם הראשונה, ועד שתתקיים בנבואת ירמיהו, ושבו בנים לגבולם. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ג' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה. כעת נשאלת השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה דורשים מחמשת הפעמים שהמילה קהל מוזכרה בפרשת יוחסין והתשובה? לרבי יוסי לאסור ממזרים לכהנים וללוויים ולישראלים ולהתיר ממזר בשטוקי ושטוקי בישראל. ולרבי יהודה, כהנים ולוויים או היתר ממזר בשטוקי והיתר שטוקי בישראל נלמדו מקהל אחד, ונשאר קהל מיותר ללמד שקהל גירים יקרי קהל, נקרא קהל. שאלה שנייה, אילו שני דינים דרש רבה במחוזה והתשובה שגר מותר בכהנת ושמותר בממזרת? שאלה שלישית, מה דינו של השטוקי מדאורייתא ומדי רבנן ומדוע? והתשובה, תשובה מדאורייתא כשר בקהל שכן רק ממזר. ודאי אמרה תורה שלא יבוא בקהל השם ומדי רבנן אסור, כיוון שמעלה עשו ביוחסין. שאלה רביעית, באילו מקרים אין לחוש שמה תינוק הסופי? אם יצאו נימול או איבריו מיושרים או משוח בשמן, או מלא כחל בעיניו או כשרי הסבים תלויים בו או קמיה בצברו או תלוי בדקל ואין חיה יכולה להגיע אליו, או בעץ זרדתה ורחוק מהעיר או בבית הכנסת הסמוך לעיר שמצויים בו רבים, או בתיבה ליד גדות הנער או בצידי רשות הרבים. שאלה חמישית, אילו ג' אנשים נאמנים להעיד רק לאלתר בתשובה? המעיד על הסופי, המיילדת והפותרת חברותיה מתאומת הנידה. והשאלה האחרונה על דף עין ג' הייתה, מדוע נאמן המוכר לומר למי שמחר כשהמקח בידו? והתשובה לרשי, כיוון שבזה מוטל עליו לזכור למי למסור המקח ומדייק וזוכר, ולתוספות משום מיגו שיכול לטעון שלא מחרו לזה או לזה, או שמחרו וקנה הוא בחזרה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ג' במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י"א במרחשוון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ד' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה בדף עין ג' עמוד א', בשורה הראשונה מן השורות הרחבות, קצת אחרי מחצית העמוד, בנקודותיים ומן המילים, אילו הן שטוקי כל שמכיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את הפרק החותם את מסכת קידושין, לאיל בדף ממתת, בין העשרה יוחסין, אילו הן שטוקי, יש את השטוקי שאסור לבוא בקהל ישראל כשירים, ומה הכוונה שטוקי? כל שמכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. מבאר את הגמרא מדוע נאסר השטוקי בקהל ישראל ועם איסורו מהתורה ומדי רבנן. אמר רבא, דבר תורה מדין תורה שטוקי כשר להינשא לקשרים. מה איתה? מה? מה הסיבה? כיוון שרוב העולם כשירים אצלה, אצל אמו. שהרי היא מוכרת כפנויה וממילא רוב העולם כשרים לה. ואף אם באו עליה עובד כוכבים או עבד, אין הוולד ממזר. ומיעוט פסולים אצלה, ויש רק מיעוט שפסולים לה, והיינו ממזרים וקרובים שלה שהם מיעוט בעולם, ולכן יעז לאינו לגבה. אם בבעילה שממנה נולד השטוקי שעליו אנחנו דנים מדובר שהבועל הוא זה שהלך אליה ויצא ממקום קביעותו, הרי הדין הוא דקול דפריש מרובה פריש, כל הפורש ממקום קביעותו למקום אחר, ושם התעורר הספק, יש לדונו שמן הרוב הוא, וממילא אבלת כשר, נמצא שאם המדובר באופן שהשטוקי נולד מבעילה שהבועל הלך אליה, מותר לו להינשא לקשרים. ממשיך רבה לפרש, אלא מה יאמרת, מה תאמר, מאיזה טעם יש לך לפוסלו? דיל מאז לה אי לגבי הוא שמה בבעילה זו שאנחנו דנים עליה, הלכה אי אל הבועל. ואב אלי קבוע, נמצא שהספק התעורר במקומו הקבוע של הבועל, ולא לאחר שפרש ממקומו. וכל ספק שהתעורר במקומו הקבוע כמחצה על מחצה דמי, נידון כדבר שספקו שקול, שיש להחמיר בדינו ולאוסרו מספק, ואין הולכים אחר הרוב. ואם כן יש לאסור את השטוקי לבוא בקהל. ובמסרת כתובות בדף ט"ו עמוד א', למדו כן מן הנאמר לגבי רוצח נפש בשגגה, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקהו נפש. וביארה הגמרא שהפסוק בא למעט אדם שזרק אבן לתוך חבורת אנשים שתשעה מהם ישראלים ואחד גוי, והרג אחד מהם שפטור, והיינו משום שעל אף היות הגוי מיעוט מכל מקום להתחדש, שנחשב כמחצה כיוון שהוא קבוע במקומו וספק נפשות להקל ופטור. והקובץ שיעורים במסכת בבא בתרא, כתב שהטעם שאין הולכים בו אחר הרוב הוא משום שדבר קבוע נחשב שהוא נפרד מהרוב ועומד בפני עצמו. וכדין שניים אחרונים שנותרו לאחר שלקחו מן התערובת את רוב הפרטים, ושוב אין כאן כבר רוב, שאין הולכים בזה אחר הרוב שהיה בעבר, אלא הולכים אחר ההווה שנמצא לפנינו. ואפשר לפרש זאת בשני אופנים, אופן אחד כפי שמורה פשטות הלשון, שנאמרה כאן הלכה שכיוון שהאיסור קבוע במקומו כוחו גדול יותר ונחשב כאילו שווה לרוב האתר, וכך מסביר רב שמעון שקופ, ובאופן שני ביאר הקובץ שיעורים, שגם בקבוע נותר הוא במיעוטו ואינו שווה לרוב, אלא שההלכה הזו שהרוב הוא המכריע לא נאמרה בקבוע. אז אומר רבא, אם תרצה לומר שכאשר האישה הלכה אל אותו ספק להיבעל לו, אז ממילא דינו כקבוע, ואז ממילא יש לאסור את השטוקי לבוא בקהל, זה אינו, שהרי מכל מקום אינו אלא ספק ממזר, והתורה אמרה לו יבוא ממזר בקהל השם, היינו ממזר, ודאי יהודה לא יבוא בקהל השם. הממזר ספק, אבל ממזר ספק יבוא בקהל השם. ועוד דרשו, בקהל ודאי כשרים יהודה לא יבוא הממזר, אבל בקהל ספק כגון שטוקי יבוא. נמצא אם כן שמן התורה שטוקי שפסולו נתון בספק אשר לבוא בקהל, ומה הטעם אמרו חכמים שהשטוקי פסול לבוא בקהל ישראל כשרים? כמבואר במשנה, גזירה שמה יישא השטוקי בת ישראל שהיא אחותו מאביו. כלומר, שמה בא אביה של אותה בת ישראל על אמו של שטוקי זה, וממנו נולד. ובגלל החשש הזה שמה יישא את אחותו, לכן רבנן נסרו על השטוקי לבוא בקהל ישראל כשרים. מקשה הגמרא אלא מעתה, לפי מה שהתבהר שרבנן פסלו את השטוקי לבוא בקהל מחשש שמה יישא אחותו מאביו, שטוקי את השטוקית לא יישא כי יש לחוש שמה יישא אחותו מאביו, ומדוע הותרו השטוקים לבוא זה בזה? ותרץ את הגמרא שאין לחוש לכך, וכי כל כי אני מזנו ואז לי, וכי כל אבות השטוקים מזנים והולכים, כלומר, האם יש לנו לתלות את כל שטוקי העיר בבעילות אביו עד כדי שנחוש שמה יישא את אחותו? מוסיפה הגמרא להקשות שגם לאחר שהתבהר שאין לחוש שמה יישא אחותו מאביו, לפי שלא מסתבר לתלות את כל שטוקי העיר באביו, עדיין קשה, בת שטוקית לא יישא השטוקי שמה יישא אחותו מאביו, כי יש לחוש שמה אביו, ובעלה של שטוקית זו, שבתחילה באה לימו בזנות, ואחר כך נשא את השטוקית הזו, וממילה תירוץ הגמרא הקודם, שהאם כל אבות השטוקים מזנים והולכים, לא שייך לתרץ פה, כיוון שאת השטוקית נשא כדין, ואיננו תולים בו אלא זנות אחת עם אם השטוקי. אלא מה הטעם שלא אסרו בבת שטוקית מחשש שמה יישא אחותו, כיוון ששטוקי לא שכיחה, אינו מצוי. ובדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים גזירות, אם כן החנם היא לא שכיחה, גם כאן בשטוקי שאין זה דבר מצוי. אין לומר שחכמים אסרו על השטוקי לישא ישראלית מחשש שמה יישא אחותו בדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. לכן אומרת הגמרא טעם אחר לפסול שטוקי מדי רבנן, אלא מעלה עשו ביוחסין, חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסין, ואסרו על השטוקי להינשא לישראל, אף שמדין תורה ספק ממזר מותר לבוא בקהל השם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שגם הסופי שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו פסול לבוא בקהל, מבררת הגמרא עם פסול זה, ומן התורה ומדי רבנן ומה טעמו, ואמר רב הדבר תורה מדין תורה הסופי כשר להינשא לישראל, אף על פי שאין מכירים את אמו ואין חוששים שמא נולד לאיש את איש שנבלה לאחר. שהרי רוב העולם פסולים עליה מחמת היותה איש את איש ורק בעלה מותר בה. ומבאר רב מה איתם הם איזה טעם אין לחוש שמה הוא ממזר והושלח על ידי אמו לשוק על מנת להסתיר את זנותה, לפי שאיש את איש ילדה ממזר אינה משליחתו אלא בבעלה תולה. אומרת שהוא נולד מבעלה, ואם כן מסתבר שאינו מאיש את איש, אלא מה איקה איזה חשש יש לך להחזיקו בממזרות שמה נולד ממיעוט נשים, שהן ארוסות ואינן יכולות לתלות שהוולד נולד מן הארוס שלה. וכמו כן יש מיעוט נשים נשואות שהלך בעליהם למדינת הים שגם הן אינן יכולות לתלות שנולד מבעליהן. ואם היינו יודעים שהסופי הושלח מהם, היינו דנים אותו כממזר, אבל מכל מקום עדיין אין זו סיבה לחוש לממזרות בהסופי, כיוון דאיקה פנויה, יש אפשרות שנולד מפנויה, והרי הוא כשר. דאיקה נמי דמחמת רעבון, וכמו כן יש אפשרות שהסופי זה נולד לאישה מבעלה בקשרות, והושלח על ידי אמו מחמת שלא היה לה מה להכילו, מתוך כוונה שאחרים ימצאו בשוק ויאכילו. בצירוף שניהם, אבי פלגה ופלגה, כלומר, ספק שקול אם הוא כשר או פסול, דהיינו שמה נולד מפנויה, או לאישה מבעלה והושלח מחמת רעבון והבלת קשר, או שמה נולד מהרוסה או מאישה שלח בעלה למדינת הים והבלת פסול. והרי התורה אמרה לו יבוא ממזר בקהל השם, שממזר ודאי יהודה לא יבוא בקהל השם. הממזר ספק יבוא. ועוד דרשו בקהל ודאי יהודה לא יבוא, אבל בקהל ספק יבוא. ונמצא אם כן על פי הדרשה הראשונה, שהסופי הוא ספק ממזר וקשר לבוא בקהל מן התורה. ומה הטעם אמרו חכמים שהסופי פסול להינשא לקשרים כמבואר במשנה? גזירה שמה יישא אחותו מאביו. אבל אין לחוש שמה היא אחותו מאימו, כיוון שחמותו מוחזקת בקשרות, ואין להסתפק שמה השליחה את ולדה שנולד ממעשה זנות. כך אומר רשי. מקשה הגמרא אלא מעטה, לפי מה שאלה רבה שהסופי אסור לבוא בקהל מדי רבנן, מחשש שמא יישא אחותו מאביו. אם כן, הסופי, הסופית לא יישא, הסופי לא יוכל לשאת הסופית, כיוון שיש לחוש שמא יישא אחותו בין מאביו בין מאמו, והחשש כאן הוא גם שמא יישא הסופי את אחותו מאמו, כיוון שאין מכירים את אמה שהיא בחזקת כשרות, וזה לא דומה לנושא אישה שאמה מוכרת ומוחזקת בכשרות, ואין לחוש שמא יישא אחותו מאמו. ואם כן, מדוע לא נאסרו הסופים לבוא זה בזה? מתרץ את הגמרא שאין לו אוסרו מחמת החשש שמא יישא אחותו, שכן, וכי קולן אישדי ואזלי, האם את כל בניה השליחה אישה זו עד שנחזיק את כל הסופים שהם בני אם אחת? וגם אין לחוש שמא יישא אחותו מאביו שנולדה לו מאם אחרת, כיוון שאין לתלות את כל אלו שנולדו בזנות באביה, כמו שתרצה הגמרא לבניין שטוקי. מוסיפה הגמרא להקשות שגם לאחר שהתבהר שאין לחוש שמא יישא אחותו מאמו ומאביו, לפי שלא מסתבר לתלות בהם את כל הסופים, עדיין קשה בת הסופי, וצריך לגרוס בת הסופית, לא יישא הסופי, שמא יישא אחותו, מחשש שמא בעל הסופית שהוא חמיב, הוא גם אביו, אלא בהכרח צריך לומר שאין חוששים לכך, משום שהסופי לא שכיח, אינו דבר מצוי, וכל דבר שאינו מצוי, לא גזרו חכמים לא אוסרו, ואם כן הכנה מי לא שכיח, גם כאן בהסופי, אין לומר שחכמים אסרו עליו להינשא לישראל, מחשש שיישא אחותו מאביו, כי בדבר שאינו מצוי לא גזרו רבנן, אלא מביאה הגמרא טעם אחר לאיסור הסופי מדי רבנן, מעלה עשו ביוחסים, חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסין, ואסרו על הסופי להינשא לישראל, אף שמדין תורה ספק ממזר מותר לבוא בקהל. מביאה הגמרא כמה אופנים בדין הסופי שבהם יש הוכחה לקשרותו. אמר רבה ברבונה מצאו מהול, אם הסופי שמצאו הוא מהול, נימול, הרי הוא כשר ואין לחשוש בו משום הסופי, כיוון שאם לא היה כשר לא הייתה אמו תורחת למול אותו. ובפירוש תלמיד רש"י כתב שאין לדונו משום הסופי, כיוון שאילו הושלך מחמת פסולו, לא הייתה אמו משעה אותו עד זמן המילה, והשייתו מוכיחה שהוא הושלך מחמת רעבון, שלא היה מה להכילו. וכן אם הסופי שמצאו, משלטי אדמיה, היו איבריו מתוקנים ומיושרים, וכתב הרמה שאיבריו צמודים ומחוטלים כדי לחזקו, כדי שהאם עושה לבנה שהיא חסה עליו. הרי הוא קשר ואין לחשוש בו משום הסופי, שאילו היה בדעתו של אמו להשליחו מחמת פסולו, לא הייתה תורחת לתקן את איבריו. והוא הדין אם מצאו שייף משחה משוח בשמן זית ומלא כוחלה, או שמצאו כשעיניו מכוחלות ומסביבן על מנת ליפותו. וכן הם מצאו רמי חומרי שתלויים עליו קשרים הנעשים לרפואה. וכן הם מצאו טלי פיטקה כשתלוי עליו קמיה של כתב וטלי קמיע. וכן אם היה תלוי עליו קמיה עשוי משורשי צמחים, בכל אילו אין לחשוש בו משום הסופי ואין לחוש שמחמת פסולו הושלך על ידי אמו, שרי חסה על חייו והוכיחה בזה שאוהבת אותו, ובוודאי שלא רצתה במיטתו, ומותר לו להינשא לקשרים. וכל זה בזכר, אבל אם היא הסופית פסולה לכהונה, שחוששים שם הבת אקומי, והגיורת אסורה לכהונה. עכשיו מפרט רבה ברבון, הסימנים הנוגעים למקום הנחתו של הסופי, ומוכיחים על כשרותו. אם מצאו טלי בדיקלי, כשהוא תלוי על דקל דינו חלוק, אם מתיה לחיה, אם יכולה חיה להגיע אליו ולטורפו משם, יש בו משום חשש הסופי שמשום שאמו לא חסה עליו, יש להוכיח שהשליחתו כדי שימות מחמת פסולו, ואם לאו, ואם אינו תלוי במקום סכנה ואין חיה יכולה לטורפו, מסתבר שאמו הניחה אותו בכוונה במקום שאין בו סכנה, ואין בו משום הסופה. אם מצאו מונח על זרדתה, אילן של עוזרדים, אם הוא סמיכה למטה סמוך לעיר, יש לחשוש בו משום הסופה, שמאחר ונמצא מונח במקום שמצויים שם שידים, כמו שאמרו במסכת פסחים בדף קוף י' א', שעץ עוזרדין הסמוך לעיר אין בו פחות מ-60 שידים, אז מוכח שאמו לא חסה עליו. ואם לאו, ואם אין אילן סמוך לעיר, אין בו משום הסופה שמאחר. ואמו הניחה אותו במקום שמור שאין מצויים שם שידים, מוכח שחסה עליו. מצאו בבי כנישת הסמיכתה למטה, בבית הכנסת שסמוך לעיר, בשכיחי ברבים ומצויים בו רבים, אין לחשוש בו משום הסופה ומותר להינשא לקשרים. ואם לאו, ואם אין רבים מצויים שם ויש לחוש שיש שם מזיקים, יש לחשוש בו משום הסופה. ולדעת הרמב״ם אין חילוק אם רבים מצויים או לא, והעיקר תלוי בסמיכות המקום לעיר ששם הוא משתמר. אמר המיימר מצאו באי פירה דה סופלי, בחפירה שמטילים לתוכה גרעיני תמרים לצורך מאכל בהמות, יש לחשוש בו משום הסופי, שכיוון שהיא מחוץ לעיר רגילים במזיקים, ואילו היה כשר לא הייתה אמו מטילה אותו שם. אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בחריפת הדנערה, בחריפות הנער באמצע הנער, שזה מקום שהספינות עוברות בו בתדירות, אין לחשוש בו משום הסופי, ולכן תרחה אמו להניחו שם כדי שהספינות העוברות ימצאו. אבל אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בפישרי, במקום שיפוע הנער שאין דרך הספינות לעבור שם, יש בו משום הסופי. אם מצאו בצידי רשות הרבים, אין בו משום הסופי, שמכך שהניחו במקום המשתמר מוכח שאינו פסול. אבל אם מצאו ברשות הרבים עצמה, שהוא מקום דריסת הרבים וקרונות, ויש סכנה שידרסו עליו, יש לחשוש בו משום הסופי. אמר רבה הוא בשני רעבון, בשנים שיש רעב, אין בו בתינוק הנמצא בזמן כזה משום הסופי, כיוון שיש לתלות את השלחתו בסיבת רעבון. וברר את הגמרא את דברי רבה. הדה רבה דין זה שאמר רבה ההיה, על איזה אופן הוא נאמר, אילי מה המצאו ברשות הרבים, שאם נמצא שם בזמן שיש רעבון, אין דינו כאסופי, כיוון שיש לתלות שהוא שלח לשם. מחמת רעבון אין הדבר מובן. וכי ייתכן דאיידי דשני רעבון קטללי, שמחמת שנות הרעבון תמית אותו אימו על ידי שתניח אותו במקום סכנה? אלא ודאי מחמת פסולו הניחה אותו במקום עיבוד ודינו כאסופי. ממשיכה הגמרא לברר ואלה נפרש את דברי רבה אמורים והמצאו בצידי רשות הרבים שאין דינו כאסופי, מכיוון שיש לתלות שהונח שם מחמת רעבון. וגם על הפירוש הזה קשה, מה עיר השני רעבון, מדוע תלה רבה את הסיבה שאין לדינו כאסופי מחמת שנמצא בשנות רעב, והרי אפילו בלא שני רעב אין דינו כאסופי, כיוון שהנחתו במקום משתמר מוכיחה שלא הושלח מחמת פסולו. אלא כי איתמר דרבה, דברי רבה נאמרו לגבי דין זה, דאמר רב יהודה, אמר רבי אבא, אמר רבי יהודה בר זבדי, אמר רב. אמר רב יהודה בשמו של רבי אבא, שאמר בשמו של רב יהודה בר זבדי, שאמר בשמו של רב. תינוק שהיה מושלח במקום שיש לחשוש בו משום הסופי, כל זמן שהתינוק נמצא עדיין בשוק, אבי ואמו נאמנים עליו להעיד שהוא בנם. אבל לאחר שנאסף מן השוק שוב, אין הם נאמנים להעיד עליו שהוא בנם. וכתב הרשב"א בשם הירושלמי שדווקא אחד מהם אינו נאמן על כך, אבל כשאבי ואמו מעידים שניהם, הרי הם כשני עדים שנאמנים להעיד עליו. אבל מדברי הרמב״ם לא משמע כך. ולפני שהגמרא מבררת את שייכות דברי רב על הדין הזה, היא מבררת את עצם הדין ושואלת מה הייתה עממת עם החילוק בין קודם שנאסף שאביו ואמו נאמנים להעיד שהוא בנם, לבין אחר שנאסף שאינם נאמנים. משיבה הגמרא, אמר רבה, חכמים החמירו שלא להאמין להם אחר שנאסף מן השוק, הועיל ויצא עליו שם הסופי. ועל דין זה אמר רבה ובשני רעבון, אף על פי שנאסף התינוק מן השוק, אביו ואמו נאמנים להעיד עליו שהוא בנם, לפי שבשני רעבון יש הרבה מושלחים ולא רצו חכמים לפוסלם, מחמת יציאת הכל. ואביו ואמו מעידים שהניחו בצידי רשות הרבים, ולמרות שנמצא ברשות הרבים, אנחנו תולים שהניחו בצידי רשות הרבים והתגלגל לרשות הרבים. אבל אם מעידים שהניחו ברשות הרבים, אין נאמנים עליו, כי ברור הדבר שמשום שני רעבון לא היו מניחים אותו למיטה. וכשנמצא בצידי רשות הרבים, אין צריכים לנאמנותם, ואפילו שלא בשני רעבון אין לפוסלו, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי נאמנות על ייחוס התינוק. אמר רב חסדא, שלושה בני אדם נאמנים בדבריהם, רק אם הם אומרים כן לאלתר, מיד בסמיכות למעשה ולא לאחר זמן. מה שאין כן שאר הנאמנים שנאמנותם היא, אף לאחר זמן. ואילו הן הסופי חיה מיילדת ופותרת חברותיה מתומת דם נידות, וכפי שיבואר להלן. מבארת הגמרא לגבי מה מועילה הנאמנות אצל כל אחד מהאמורים רק לאלתר ולא לאחר זמן. הסופי, הנאמנות לגבי הסופי שמועילה רק לאלתר ולא לאחר זמן, היא הדה אמרן, מה שאמרנו לאל שאביו ואמו נאמנים להעיד על היותו בנם כל זמן שלא נאסף מן השוק ולא לאחר מכן. נאמנותה של החיה של המיילדת מבוערת בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא חיה מיילדת נאמנת לומר על אחד מן התאומים שנולד, זה יצא ראשון ונוטל על סמך עדותה שני חלקים בירושה של אביו כדין בכור, וזה יצא שני. וכותב הריטב"א שדווקא לעניין בכורה לא סמכו עליה חכמים שתדע להכיר מי מהם יצא ראשונה אלא לאלתר, כמבואר בגמרא. אבל להבחין שהיינו נתין או ממזר נאמנת לעולם כל זמן שלא יצא, ירעו על עדותה. ומבאר התז שלגבי עדות בכורה שנדרשת הבחנה גדולה להבדיל מי מבין התאומים הוא הבכור, לא האמינו לחייל המיילדת אלא לאלתר, מה שאין כן להבחין בבלדות שנולדו מכמה נשים, בהבחנה מועטת יש שקר, על כן האמינו לעולם כל זמן שאין ערעור. ומוסיפה הברייתא במה דברים אמורים, שהמיילדת נאמנת דווקא שלא יצתה מחדר היולדת וחזרה לפני שהעידה, אבל יצתה משם וחזרה אינה נאמנת בעידותה, זו דעת הנקמה. ורבי אליעזר חולק ואומר שדווקא אם הוחזקה המיילדת על עומדה במקום עמידתה נאמנת, ואם לאו אינה נאמנת. מבררת הגמרא מהי בעיניו, באיזה אופן החלקות הנקמה ורבי אליעזר. מבררת הגמרא איכא בעיניו דעד הרפא, שהחזירה המיילדת את פניה מן הולד, לדעת הנקמה נאמנת כל זמן שלא יצא מחדר היולדת, ולדעת רבי אליעזר אינה נאמנת אף שלא יצא מהחדר, כיוון שלא הוחזקה על עומדה מבלי להחזיר את פניה מן הולד. מבארת הגמרא מי היא הפותרת את חברותיה שהוזכרה בברייתא שנאמנת רק לאלתר. פותרת חברותיה מהי? מבארת הברייתא דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה דף סמך עמוד ב', שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת כשהן תחופות ודבוקות זו בזו. ונמצא דם תחת אחת מהן ואין ניכר מאיזו מהן יצא הדם, כולן טמאות כיוון שהן דחוקות זו בזו, חוששים על כל אחת מהן שמא דחקה את חברתה ונכנסה למקומה והדם הוא ממנה. שבאופן זה יש לומר שנתהפכו ואפשר לתלות את הדם שנמצא בכל אחת מהן. אם בדקה אחת מהן את עצמה ונמצא טמאה, ונמצא שראתה דם נידות, היא טמאה וכולן טהורות כיוון שהן תולות את הכתם שנמצא בזו שנמצאה טמאה. ולגבי דין זה אמר רב חסדא, שרק באופן שבדקה את עצמה כשיעור וסת מיד, כשמצאה את הכתם, תולים שהכתם הנמצא הוא ממנה ופותרת את חברותיה מתאומה, אבל אם שעתה יותר מכדי שיעור זה, אף שמצא דם בבדיקתה, אין זו הוכחה שגם בשעת מציאה הייתה תמאה, וכיוון שייתכן שיצא אדם מאחת מחברותיה, אין היא פותרת בכך את חברותיה מן התאומה. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותה של המיילדת לגבי דברים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ארבע נשים שילדו בבית אחד, אשת כהן, אשת לוי, אשת נתין ואשת ממזר, ואין ידוע ממי נולד כל אחד מן הוולדות, נאמנת החיה המיילדת לומר על כל אחד מהוולדות, זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר. בנאמנות זו אינה מעיקר הדין, אלא שחכמים תקנו להאמינה על כך, מאחר ועל פי רוב אין אפשרות לברר זאת באופן אחר, אלא על סמך עדותה, אומר הרן. מבארת הברייתא במה דברים אמורים שנאמנת, כשלא קרא עליה שם ערר, כשלא בא אדם לערער על עדותה של המיילדת, אבל אם בא אדם וקרא עליה ערר, ערער על עדותה של המיילדת, ולדבריו הוולד שהעידה על כשרותו נולד מאשת הממזר אינה נאמנת. מבארת הגמרא לאיזה ערעור מדברת הברייתא שדוחה את עדותה של המיילדת. ערר דמי, מהו הערעור שדוחה את עדותה של המיילדת? אילה, אם הערר חד, אם תאמר שמדובר במערר יחיד, קשה, ואמר רבי יוחנן, שאין ערר פחות משניים, אין בכוחו של האחד לערר על דברי מי שסומכים על נאמנותו, אלא בהכרח שבברייתא מדובר בערר טרי, ערעור של שניים, שעידו נגד דברי המיילדת, ולכן אין היא נאמנת בעידותה, והיא באה איתה אמה, אם רצונך אפשר לומר באופן אחר, לעולם אימה לך ערר אחד. באמת מדובר שהמערר על עידותה של המיילדת הוא אחד, וכי אמר רבי יוחנן שאין ערר בפחות משניים? אני מילי דברים אלו נאמרו רק איך דעיתה חזקת הכשרות, במקום שיש לאדם שדנים עליו חזקת כשרות, שאז אין הערעור מועיל בפחות משני עדים, אבל איך דלקה חזקת הכשרות, אבל במקום שכשרותו מוטלת בספק ואינה ידועה לבריות, כגון בנידון כאן, שאין לאחד מן הוולדות חזקת כשרות ולא יצא מידי ספק, אלא על פי עדותה של המיילדת, חד נמי מאימן, מועיל גם ערעורו של אחד לדחות את עדותה של המיילדת. שואל הרן, איך יכול אדם אחד לערער ולדחות את עדותה של המיילדת? הרי נאמר במסכת יבמות בדף פיחת עמוד ב' שכל מקום שהאמין התורה עד אחד נחשב את עדותו כשני עדים. תרץ הרן שכלל זה נאמר דווקא בדבר שעשוי להתברר, שאז אין אדם משקר. אבל כאן אין נאמנותה אלא מפני שעל פי רוב ולא עדותה אין אפשרות לברר זאת. לכן יכול עד אחד להכישה אפילו לאחר שכבר העידה. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותם של יחידים להעיד. שנינו בברייתא שני אנשים שחלוקים ביניהם, מי מהם קנה דבר מסוים נאמן בעל מקח המוכר לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתי, כלומר מי קנה ממנו את החפץ. מבארת הגמרא באמת דברים אמורים שהמוכר נאמן בעידותו דווקא בזמן שמקחו בידו, בעוד שהמוכר אוחז עדיין בחפץ שעליו חלוקים הדעות, שמאחר ומוטל עליו לדעת למי מכר, כדי שלא יחזור בו מזה שמכר לו ויחזיר לו את כספו וייתן את החפץ לאחר. ואמרו עליו חכמים, את קללת מי שפרה מדור המבול הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. אז ודאי הוא מדייק היטב לדעת ממי קיבל את התשלום וזוכר זאת. אבל אם אין מקחו בידו שהחפץ יצא כבר מרשותו ושני בעלי הדינים אוחזים בו, כיוון שאז כבר לא מוטל עליו לדעת למי מחר, אינו מדייק לזכור מי הקונה ואינו נאמן להעיד על כך. הבינה הגמרא שהברייתא מדברת באופן שהמוכר לא קיבל תשלום אלא מאחד מהקונים. ואם כן קשה, מדוע אין מקחו בידו אינו נאמן, ונך זיזוז זה ממה נקט? נראה ממי לקח המוכר את הכסף, כלומר נשאל זאת את המוכר ונאמינו, אף אם אין המקח בידו, שכיוון שרק אחד מהם שילם עבור המקח, ודאי זוכר המוכר ממי הוא קיבל. תרץ את הגמרא שאם אכן לא קיבל המוכר תשלום אלא מאחד מהם, ודאי הוא נאמן אף אם אין מקחו בידו. לא צריכה, לא צריכה ברייתא, אלא ללמד שבמקרה דנקת מתרוויו, שקיבל המוכר מעות משניהם ואמר המוכר, חד מדעתה, אם אחד קיבלתי את המעות מרצוני וחד בעל כורחי, ואחד כפה עליי לתת לי את הממון, ולא יעדי ולא ידוע לנו מפי עדים, היי מדעתו והי לא מדעתו, מי מהם שילם ברצון המוכר ומי מהם בעל כורחו, ולכן אינו נאמן כשאין המקח בידו, כיוון שאין זה מחובתו לזכור מי מהם שילם מרצונו. מביאה הגמרא את הסיפה של הברייתא, שניים שנידונו בבית דין ולאחר שנגמר דינם חלוקים ביניהם מי מהם זוכה ומי מהם חייב, נאמן הדיין לומר לזה זיקיתי ולזה חייבתי. מבארת הגמרא במה דברים אמורים שהדיין נאמן כשבעלי דינים עדיין עומדים לפניו ולא יצאו משם כשנגמר דינם, כיוון שמוטל עליו לזכור את פסק דינו. אבל אם אין בעלי דינים עומדים לפניו ושוב אין מוטל עליו לזכור איך פסק, אינו נאמן. ונגמר הדין הכוונה שאמר להם הדיין, איש פלוני זכאי, איש פלוני חייב. כאמור במסכת סנהדרין בדף עמוד ב' שאמירת הדיין, איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי, זה גמר דין שלאחריו אין הדיין יכול לחזור מן הדין ולעשות פשרה. מקשה הגמרא על הסיפה, מדוע אם אין בעלי הדינים עומדים לפניו אינו נאמן וניח זה זכות המענקית, נראה מי מבעלי הדין מחזיק פסק דין של זכות בידו ויהיה הדיין נאמן על פי זה לומר שלזה זיקה, אף שלא נזכר בשטר שמו של הזוכה. תרץ את הגמרא שאם אכן אחד מהם מחזיק פסק דין של זכות בידו, ודאי נאמן הדיין. לא צריכה, לא צריכה ברייתא, אלא ללמד שאין הדיין נאמן באופן דקרי הזכותיו, שנקרא פסק דין של זכות. מוסיפה הגמרא להקשות על הסיפה. מדוע יש צורך בנאמנותו של הדיין שטרחה ברייתא לומר שאינו נאמן? ונהדר ונדינינו, יחזור הדיין עצמו או אחר לדון אותם, ואין לחשוש שמא ישנה אחד מבעלי הדין את טענותיו לטענות אחרות שיסכם מחמתן בדין, שכן מסתבר שהברייתא מדברת באופן שטענותיהם הקודמות נכתבו על ידי סופרי הדיינים ומצויות בידם. תרץ את הגמרא, מדובר בשודא דדייני, בדין שאינו תלוי בטעם אלא בנטיית ליבו של הדיין, ולכן אין לחזור ולדון, כיוון שאנחנו חוששים שמא יתנו ליבו לפסוק הצד השני. מבארת הגמרא, מיהם הנאמנים להעיד על בכור והחילוקים בדינים? אמר רב נחמן, שלושה נאמנים להעיד על אחד מן התאומים שהוא הבכור, ונוטל על פי עדותם את חלקו כבכור בירושת אביו, ואלו הם חיה מילדת אביו ואימו, אלא שחלוקים הם בזמני נאמנותם. חיה נאמנת רק לאלתר בסמיכות ללידתו, כפי שלמדנו לעיל בדף ע"ג עמוד ב', מחלוקת חכמים ורב לזר בשיעור הזמן הזה. לדעת חכמים, נאמנת כל זמן שלא יצא מהחדר, ורבי אליעזר סובר שנאמנת רק כל זמן שלא החזירה את פניה מהתינוק. אמו נאמנת להעיד על כך כל שבעה ימים ראשונים שלאחר לידתו, שהוא תחת ידה, ואביו נאמן להעיד עליו לעולם. מביאה הגמרא מקור לנאמנותו של האב, כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ולמדו חכמים שהכוונה היא שיכירנו לאחרים, כלומר שאם הבן אינו מוכר לבית דין, נאמן עליו אביו להכירו, להעיד עליו שהוא הבכור. מכאן מדרשת פסוק זה אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור, וירש פי שניים על פי עדותו, וכשם שנאמן לומר זה בני בכור, לעניין ממון כך נאמן האב לפסול את בנו ולומר זה בן גרושה. וחלל הוא, וזה בן חלוצה, והוא חלל מדרבנן, וחכמים אומרים אינו נאמן לפסול את בנו. אבל עניין הכרת בכור לא נחלקו חכמים עליו. כך אומר רש"י, אבל תוספות הראש הוכיח שחכמים חולקים על כל דברי רבי יהודה וסוברים שאינו נאמן גם לגבי הכרת בכור. אומרת הגמרא, שנינו לעיל, בדף סמכתת, במשנה שפתחה את הפרק החותם את מסכת קידושין, פרק 10 יוחסין, אבא שאול היה קורא לשטוקי שאין ידוע מי אביו בדוקי, בדוק. מבררת הגמרא את שיטתו של אבא שאול. שואלת הגמרא מהי בדוקי, על שם איזו בדיקה נקרא שטוקי בדוקי, אילא אם נאמר שבודקים את אמו ושואלים אותה למי נבעלה, ואם אומרת לקשר נבעלתי נאמנת להכשירו, יש להקשות כמען כדעת מי סובר אבא שאול. אם נאמר שדעתו כדעת רבן גמליאל שמובא לאלן קשה, התנין אחד הזימנה. הרי הלכה זו נשנתה כבר במשנה במסכת כתובות בדף י"ג עמוד א' דתנה, נאמר שם פנויה שהייתה מעוברת ואין ידוע אם מקשר או מפסול. ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? האם עובר זה מקשר או מפסול? ואמרה להם, איש פלוני שהוא קשר וכהן הוא, הוא כהן מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת שלא נבעלה לפסול וקשרה לכהונה, וכיוון שמעמידים אותה על חזקת כשרות, אז אין לפוסלה מחמת הספק. ורבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיין. אינה נאמנת לומר שלקשר נבעלה, והרי בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראייה לדבריה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל. ואם כן, למה חזר רבי לשנות מחלוקת זו כאן? היה לו רק לומר בכתובות שגם לדעת אבא שאול היא נאמנת. תרץ את הגמרא שרבי שנה הלכה זו פעמיים מפני שאין הדעות שוות לגמרי. אל אחד הפעם אחת השמיענו רבי שנאמנת להכשיר בה. שכן רבן גמליאל דיבר על נאמנותה לומר על עצמה שלא נתחללה בבעילת אדם הפסולה, וממילא היא מותרת באכילת תרומה, אבל אינה נאמנת להכשיר את עוברה. אם באתי, העובר להינשא לכהונה, וחדה פעם אחת השמיענו רבי להכשיר בביתה, שכן במשנתנו מדובר על הולד, ואבא שאול מוסיף שנאמנת אף להעיד על כשרותה של ביתה שאינה חללה שמותרת להינשא לכהן. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, ניחא התירוץ הזה נוח ומובן למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בביתה? לפי מי שאומר שלרבן גמליאל נאמנת רק להכשיר את עצמה, אבל אינה נאמנת להכשיר את ביתה, ולכן הוא צריך רבי להביא את דעת אבא שאול שנאמנת גם להכשיר את ביתה לכהונה. אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בביתה, אבל לפי מי שאומר שרבן גמליאל סובר שנאמנותה להכשיר את עצמה, היא גם לגבי הכשר ביתה, נשאר קשה, אבא שאול מה יעת על השמוינן? מדוע נשנו דברי אבא שאול כאן, כיוון שלא נתחדש בהם דבר? תרץ את הגמרא שגם לפי הדעה שרבן גמליאל סובר שהאישה נאמנת לגבי הכשר ביתה, לא קשה, שכן דעה אבא שאול עדיפה מדרבן גמליאל. יש חידוש בדברי אבא שאול יותר מדברי רבן גמליאל, דהי מעטם. שאם היינו יודעים דין זה רק מדברי רבן גמליאל שם במסכת כתובות, אבי אמינה היינו אומרים שדווקא עטם, דווקא שם סובר רבן גמליאל שנאמנת. באופן דרוב כשרים אצלה. כיוון שהיא פנויה ומותרת לכל העולם, ורוב העיר כשרים ומסיעים לכהונה. אבל איך הדרוב פסולים אצלה באופן שרוב העיר אסורים עליה, כגון ארוסה שאסורה על כל העולם, וכשבדקו אותה אמרה שהתעברה מהארוס שלה והעובר כשר, או בפנויה מעוברת ורוב אנשי העיר פסולים, וכשבדקו אותה אמרה שנתעברה מאדם כשר, אימה לא. היינו אומרים שאינה נאמנת כיוון שיש רוב לפוסלו, לכך צריכה הוא צריך רבי לשנות דין זה כאן, ולחדש גם באופן זה נאמנת להכשיר את העובר. אמר רבא, הלכה כאבא שאול, שנאמנת להעיד על הכשר עוברה אפילו במקום שרוב פסולים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ע' עמוד א'. המשנה מוסיפה לבאר איזה פסולים מותרים להינסה זה לזה. אומרת המשנה, כל הפסולים האסורים לבוא בקהל הוא כגון ממזר ושטוקי, מותרים לבוא זה בזה לפי שלא נאסרו ממזרים לבוא, אלא בקהל כשרים ודאי ולא בקהל ספק. רבי יהודה אוסר, וכפי שהתבהר להלן בגמרא. רבי אליעזר אומר, ודען בוודען, אילו שאסורים בוודאות כגון ממזר בנתין, מותר לבוא זה בזה, אבל ודען ממזר או נתין שאסורים בוודאות בספיקן, בשטוקי או באסופי שאסורים מספק, וספיקן שטוקי או אסופי בוודען, במזר או בנתין, וספיקן בספיקן שטוקי בשטוקית או אסופי באסופית או אסופי בשטוקית, אסור לבוא זה בזה, שמה אחד מן הספקות כשר ואילו השני פסול. מסיימת המשנה ואומרת, ואילו הן הספקות האסורים לבוא בקהל מספק שטוקי שאין ידוע מי הוא אביו, והסופי שנאסף מן השוק ואין ידוע מי הם הוריו, שהם ספק ממזרים, וקוטי מן השומרונים שמוצאם מקוטה, והובאו לשומרון על ידי סנחירה ונתגיירו מאימת הריות שבאו עליהם, ואסרו מספק, כפי שהתבהר להלן בגמרא בדף עין וו עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף עין דלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא בכמה אופנים, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. שואלת הגמרא, מהי כל האסורים לבוא בקהל, איזה פסולים מתכוון תנא קמא שמותרים להינשא זה לזה? הילי מאים נאמר שכוונת התנא, הן לממזר ולנתיני, הן לממזרים ונתינים שהם פסולים ודאיים, והן לשטוקי ואסופי שהם פסולים מספק שמותרים לבוא זה בזה? התנא לי, הרי דינם נשנה כבר ברישה של המשנה לעיל בדף סמכתת עמוד א', ממזרי ונתיני שטוקי ואסופי מותרים לבוא זה בזה, ולשם מה צריך התנא לחזור ולשנות את דינם? ולכמן בדף עין דלת עמוד ב', ביארו התוספות בדיבור המתחיל אחי כאמר וכן התוספות הראש, שהקושייה הזו אינה עיקר קושיית המקשה, אלא הוא נשען על הקושייה השנייה, שמיד תשאל הגמרא שבאה לברר במה נחלק רבי יהודה על תנא קמא. שהרי את הקושייה הראשונה אפשר ליישב, שהתנא במשנה לעיל התיר גיירים ומשוחרים בכל הפסולים, ואפילו בפסולי קהל, כשטוקי אסופי ממזרי ונתיני, ואילו התנא כאן חולק עליו ואוסר גיירים בממזרים ושאר פסולי קהל. אבל לאחר שבסיפה אמרו, שרבי יהודה חולק ואוסר בהכרח שידע שתנא קמא התיר ובא לחלוק עליו. ועל זה יקשו, איכן שמע רבי יהודה שתנא קמא התיר גרים בפסולים. הרי תנא קמא מדבר רק על פסולי קהל שאסורים לבוא זה בזה שהגרים אינם נמנים עליהם. ותו שואל את הגמרא ועוד, אם נפרש שכוונת התנא להתיר את כל האסורים בין הוודאים ובין המסופקים לבוא זה בזה, יהיה קשה על מה ששנינו, רבי יהודה אוסר, היה, על איזה מן הפסולים עולים דברי רבי יהודה שאוסר אותם לבוא זה בזה? הילי מעבד דען בספיקן, אם נאמר שכוונתו לאסור פסולים ודאיים בפסולים מספק, קשה. עמי דקטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסייפה, רבי אליעזר אומר, ודען בוודען מותר, ודען בספיקן וספיקן בספיקן אסור, שלדעת רבי אליעזר, פסולים ודאיים מותרים לבוא זה בזה, אבל פסולים מספק אסורים לבוא בפסולים ודאיים ובפסולים מספק. מכלל, מה שמע דרבי יהודה לא סביר עלי שרבי יהודה אינו אוסר אותם לבוא זה בזה. שאם לא כן, מה בא רבי אליעזר לחלוק על דבריו? ואומר תוספות הראש, שאין לתרץ ולומר שרבי יהודה אוסר רק ספיקן בוודען ולא ספיקן בספיקן, ורבי אליעזר אוסר אף ספיקן בספיקן, כי אם כן הייתה המשנה צריכה לפרש שרבי יהודה אוסר ספיקן בוודען. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא רבי יהודה אוסר הגר בממזרת, ואם תאמר שכוונת רבי יהודה לאסור גר בממזרת לפי שקהל גירים נקרא קהל, כשיטתו לאל בדף עין ב' עמוד ב' וחולק בזה על תנא קמא שמתיר, שכן בנוגע לפסולי יוחסין מצינו שרבי יהודה חולק רק ביתר גירים לממזרים, אבל בשאר פסולי קהל לא מצינו שחולק. קשה, מי דגר בממזרת קטני, וכי בדברי תנא קמא הוזכר שגר מותר בממזרת שעל זה יבוא רבי יהודה לחלוק? הרי כל האסורים לבוא בקהל קטני, הרי במשנה מדובר בפסולי קהל, וגר אינו נמנה על פסולי קהל. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב יהודה האמורה, באמת רב יהודה התנא חולק על היתר גר וממזרת, ובעניינה מדבר גם תנא קמא. ומה שאמר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל, אין כוונתו לפסולי קהל, אלא לפסולי כהונה. ואחי כאמר, כך אומר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל כהונה, ומה עינינו, ומי הם אותם פסולי כהונה שאינם בכלל פסולי הקהל שנשנו במשנה ליל? גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, שלדעת רבנן לקמן בדף ע"ח עמוד א', אסורה לכהן. ואף שפחותה מבת 3 שנים אינה בת ביה ולא שייך לאוסרה משום חשש זנות, איסורה נלמד להלן בדף ע"ח עמוד א', מהפסוק בספר יחזקאל, פרק מ"ד פסוק כ"ב, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל. ודלוקר רבי שמעון בן יוחאי שסובר שגיורת פחותה מ3 שנים מותרת לכהונה, ומוסיף את הנקם על המשנה הקודמת שפסולי כהונה והיינו גיורת פחותה מבת 3 שנים שמותרת בקהל ישראל, מותרים לבוא זה בזה. מותרת להינשא לפסולי קהל כגון ממזרים ונתינים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אחי כאמר וכן התוספות הראש, והיד רמה, מדוע לא יקשו שדין זה כבר הוזכר במשנה לאל בדף סמכתת עמוד א', שהרי ברישה אסרו על כהן לישא גיורת ובסיפה התירו לגיירים וממזרים לבוא זה בזה כשם שיקשו על הביור הקודם. התנה לרישה, כבר שנינו זאת ברישה, תרצים התוספות שקושייה זו בפני עצמה לביור הקודם אפשר היה ליישב בפשטות. והגמרה נסמכת בעיקר לקושייה השנייה שם, כפי שכבר ביארנו ליל. שואלת הגמרה, מדוע פירשנו שדברי תנא קמא כל האסורים לבוא בקהל כהונה, הכוונה נתגיירה ביותה פחותה משלוש שנים, ושלא כדעת רבי שמעון בן יוחאי, ונוקמן העמית שתנא קמא מדבר בבת 3 שנים ויום אחד שנתגיירה, ולא בנתגיירה בפחותה מבת 3 שנים, ואפילו לרבי שמעון בן יוחאי, ודבריו התפרשו אף לשיטת רבי שמעון, שאותה גיורת שאסורה לבוא בקהל כהונה, תהיה מותרת להינשא לפסולי קהל. מיישבת הגמרא, אם כן, אם נפרש את הנקמה מדבר רק בגיורת שנתגיירה לאחר 3 שנים, וכדעת רבי שמעון בן יוחאי, מצידה תברה. התשובה לדבר מוכנה מצידו. כלומר, מהדיוק העולה מדבריו שגיורת פחותה מבת 3 שנים אסורה לממזר. שכן קשה לטעם שמותרת להינשא לפסולים ומשום דבת 3 שנים ויום אחד שנתגיירה ביותה בת 3 שנים ויום אחד והיא בכלל פסולי כהונה. אבל אם הייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד כשהתגיירה, דמותרת לבוא בקהל כהונה לדעת רבי שמעון בן יוחאי, תהיה אסורה לבוא זה בזה, להינשא לפסולים. והחלוקה הזו אינה מסתברת, שהרי גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד לרבי שמעון בן יוחאי, דמותרת לבוא בקהל כהונה, ומותרות לבוא זה בזה. שהרי הטעם שבת 3 שנים מותרת להינשא לפסולים זה משום שקהל גרים לא יקרי קהל. ומאותו טעם יש לנו להתיר אף גיורת שנתגיירה ביותה פחותה מבת 3 שנים בפסולי קהל. שהרי אינה בכלל קהל. ובכך שתנא קמא אינו סובר כרבי שמעון, אלא שכל גיורת אסורה בכהונה, בין שנתגיירה ביותה בת 3 שנים ביום אחד, ובין אם התגיירה קודם הזמן הזה. ולכן אמר תנא קמא כלל, שכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא בפסולי קהל. דוחה הגמרא את פירושו של רב יהודה. מקשה הגמרא וכלל ההוא, וכי כלל הוא דכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא זה בזה, כלומר להינשא לפסולי קהל? והרי אלמנה וגרושה וחללה וזונה דאסורים לבוא בקהל כהונה ואסורים לבוא זה בזה בפסולי קהל. ואם כן, איך אומר תנא קמא את הדברים ככלל מוחלט? ותו ועוד קשה ממה שלא הותרו להינשא לממזר על הפסולי כהונה, משמע המותר שמי שמותר בקהל כהונה אסור בממזרת. והרי גר שמותר בכהנת ומכל מקום מותר בממזרת, כיוון שקהל גרים אינו נקרא קהל, ומוכח שמי שמותר בקהל כהונה מותר בממזרת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל והרי, וכן הרמב"ן והריטב"א, מה שאלת הגמרא? והרי הטעם שגר מותר בכהנת אינה משום כשרותו של הגר, אלא מחמת שלא חל על הכהנת קדושת כהונה ולא שייך בחילול, ואילו הכלל שמי שמותר בממזר אסור בכהונה, נאמר לגבי אילו שקדושים בקדושת כהונה ושייך בהם חילול. פרשים התוספות ששאלת הגמרא היא מגר שנשא בת ישראל שביתו מותרת לכהונה ומותרת לממזר, כדעת רב לזר בן יעקב לקמן בדף ע"ח עמוד א', וזה סותר לכלל שמי שמותר בקהל כהונה אסור בממזרת. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מפירושו של רב יהודה ומפרשת באופן אחר. אלא אמר רב נתן בר הושעיה, התנא כאן בא להוסיף על הפסולי קהל שנשנו במשנה לאל גם פסולי כהונה. אמנם אין הכוונה בדברי תנא קמא שכל האסורים בקהל כהונה מותרים לבוא בפסולי קהל, כמו שפירש רב יהודה, אלא אחי כאמר, כך התכוון תנא קמא לומר, כל שכהן אסור לישא את ביתו, כל שאינו יכול להשיא את ביתו לכהונה, ומה הניעו? ועל איזה פסולים מדובר, שאינם בכלל פסולי קהל שנשנו במשנה הראשונה? גר שנשא גיורת שביתו אסורה לכהונה, וכדעת רבי אליעזר בן יעקב במשנה לקמן בדף ע"ז עמוד א', באילו סובר תנא קמא שמותרים לבוא זה בזה, שמותרים להינשא לפסולי קהל. כיוון שקהל גרים לא יקרי קהל, לא נקרא קהל. ורבי יהודה חולק ואוסר, כיוון שלדעתו קהל גרים נקרא קהל. אבל אי אפשר לפרש שמדובר בגר שנשא ישראלית, שכן רבי יהודה הוא זה שאוסר על כהן לישא את ביתו. כאמור במשנה לקמן בדף ע"ז עמוד א', ומאחר ודברי רבי יהודה נאמרים בסיפה כאן, אי אפשר להעמיד את הרישה לשיטתו, ולכן מעמידים את הרישה כרב אליעזר בן יעקב. מקשה הגמרא על הפירוש הזה, וכלל הוא וכי כלל הוא, דכל שכהן אסור לישא את ביתו מותרים הם. ופסולי קהל לבוא זה בזה, והרי חלל שנשא בת ישראל דכהן אסור לישא ביתו כיוון שהיא חללה, ואסורים נמי לבוא זה בזה, והחללים אסורים בפסולי קהל. ואם כן, איך אומר זאת תנא קמא ככלל מוחלט? מתרץ את הגמרא לא קשי, אין מכאן קושייה, כיוון שתנא קמא סובר כי רבי דוסתאי בן יהודה, שסובר לקמן בדף עין זין עמוד א', שחלל שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה, ונכון הוא הכלל שכל שהכהן אסור לשא ביתו, מותרים לבוא זה בזה. דוחה הגמרא את פירושו של רבי נתן ברבי הושעיה. מקשה הגמרא, והרי חלל שנשא חללה דכהן אסור לשא ביתו אף לדעת רבי דוסתאי בן יהודה, ואסור נמי החלל לבוא זה בזה בפסולי קהל, ולפי הכלל שאמרת היו צריכים להיות מותרים בפסולי קהל, כיוון שהכהן אסור בביתו, ותו ועוד קשה, שמדברי התנא שאמר שכל מי שביתו אסורה לכהן מותר בפסולי קהל מדויק, הכהן שמותר לשא את ביתו אסור בפסולי קהל, והרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לשא ביתו, שהיא גיורת, לדעת רב לזר בן יעקב, במשנה שם, ומכל מקום מותרים הם ופסולי קהל לבוא זה בזה, לפי שקהל גירים אינם נקראים קהל. חוזרת בהגמרא מהפירוש הקודם שהנידון במשנה הוא בגר ובקהל כהונה, ומפרשת באופן אחר. אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, אך כאן במשנה נחלקים תנא קמא ורבי יהודה בדין ממזר, מחמת שנולד מאחותו שאיסור ערווה שעונשו כרת, וממזר מחמת שנולד מאשת איש שאיסור ערווה שעונשו מיתת בית דין. איקה בעיניו והמחלוקת ביניהם היא, האם ממזר שנולד מאחותו מותר להינשא לממזר שנולד מאשת איש? לדעת תנא קמא שסבר, אפילו ממזר מחמת שנולד מאחותו, שכאמור עונשו בקרת, נמי אבי ממזר, מותר לבוא בממזר שנולד מאיסור מיתת בית דין, כיוון שכולם ממזרים. ולפי זה תתפרש המשנה, כך כל האסורים לבוא זה בזה, דהיינו כל הנולדים מאיסורי ערווה בין חייבי מיתות בית דין, ובין חייבי קריטות ממזרים הם ומותרים לבוא זה בזה. ואילו רבי יהודה סבר, הנולד מאשת איש שכאמור אסורה במיתת בית דין, עונשה מיתת בית דין, אבי ממזר, אבל הנולד מאחותו שאסורה בקרת, לא אבי ממזר, ולכן אסור פסול שנולד מאיסור קרת, להינשא עם מי שנולד מאיסור מיתת בית דין, כיוון שהוא ממזר. שואלת הגמרא, לפי הפירוש הזה שמחלוקתם של תנא קמא ורבי יהודה היא, האם ממזר הוא רק מחייבי מיתת בית דין או גם מחייבי קריטות? קשה, מה יקמה השמלן? מה משמיע לנו המשנה? תנינה. והרי מחלוקת זו נשנתה כבר במשנה במסכת יבמות בדף ממתת עמוד א', שם נאמר, איזה הוא ממזר? כל שהוא בלא יבוא, כל שנולד מאישה, אף על פי שאינה אסורה על אביו אלא בלב. דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא לומד זאת מה נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק א', לא ייקח איש את איש את אביו ולא יגלה כנף אביו, כנף שראה אביו לא יגלה, ורבי עקיבא סובר כרבי יהודה שהפסוק מדבר באנוסת אביו שמחייבי לוין. ובסמוך לזה נאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, ומכאן שיש ממזר מחייבי לוין. שמעון התימני אומר, כל שנולד מאיסור ביה שחייבים עליו כרת בידי שמיים, הולד ממזר. והגמרא במסכת יבמות מבארת ששמעון התימני סובר כחכמים שהפסוק ולא יגלה כנף אביו מדבר בשומרת יבם של אביו, כלומר אשת אחי אביו שהיא מחייבי קריטות, ובסמוך לזה נאמר לו יבוא ממזר בקהל השם, מכאן שיש ממזר מחייבי קריטות ולא מחייבי לוין. ואומרת הגמרא והלכה כדבריו של שמעון התימני. רבי יהושע אומר כל שנולד מאיסורי ביה שחייבים עליו מיתת בית דין, הולד ממזר. ומבואר בגמרא שם במסכת יבמות שכיוון ובפסוק נאמר לא ייקח איש את אשת אביו, הרי זה בא ללמד שדווקא באופן זה הולד ממזר. אבל הנולד מאיסורי ביה שעונשם כרת אינו ממזר. ואם כן, מדוע הוא צריך רבי לחזור ולשנות את המחלוקת הזו כאן, אחרי שהיא הושמעה במסכת יבמות, די היה שיוסיף שם, שרבי יהודה אומר כרבי יהושע. מכוח הקושייה הזו, מסקנת הגמרא בביאור המחלוקת במשנה, אלא אמר רבה, גי רמוני ומואבי איקה בעיניו. המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה היא, האם גיירים, עמונים ומואבים מותרים בממזרת? ואחי כאמר, כך אומר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל ומה הניעו? ולאיזה פסולים הכוונה שנוספו על הפסולים שהובאו במשנה הקודמת? גר עמוני ומואבי שאינם מוזכרים במשנה הראשונה של דברי הכל, אינם בכלל קהל שמותרים הם ושאר הפסולים לבוא זה בזה. מקשה הגמרא על פירושו של רבא, יחי אם אכן הנידון במשנה הוא היתר גר עמוני ומואבי בממזרת? קשה. אמי רבי יהודה אוסר, מדוע רבי יהודה אוסר אותם בממזרת? והרי גיירים אלו אינם נקראים קהל, שהרי אסורים לבוא בקהל, כלומר ששם קהל תלוי בהיתר לבוא בקהל. מתרץ את הגמרא שבמשנה אין אלא תנא אחד, ואחי כאמר, כך אמר התנא שבמשנה, גר עמוני ומואבי שאסורים בקהל מותרים בממזרת, ואף על פי שרבי יהודה אוסר גר בממזרת, משום שנאמר לו יבוא ממזר בקהל השם, וקהל גירים נקרא קהל, ואם כן היה לנו לאסור גם גר עמוני ומואבי להינשא לממזרת, התשובה היא אני מי לדבר זה שקהל גירים נקרא קהל, אמורים רק לגבי גר דראוי לבוא בקהל, ולכן אסור בממזרת. אבל גר עמוני ומואבי דאין ראויים לבוא בקהל, לא, אינם נקראים קהל השם ואינם אסורים בממזרת אפילו לדעת רבי יהודה. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת מי הם הפסולים שפוסלים את האישה בביאתם, תנו רבנן. שנו חכמי בברייתא מופיע במסכת יבמות בדף ס"ח עמוד א', בין 9 שנים ויום אחד שהוא ראוי לביאה, כאמור במשנה במסכת נידה בדף מ"ה, שהוא גר המוני ומואבי מצרי ואדומי, קוטי ונתין, חלל וממזר, שבאו, שבא אחד מהם על הכהנת בת כהן ועל הלוויה ועל בת ישראל, פסלוע, מלהינשא לכהן, ואם היא בת כהן נפסלת גם מלאכול מתרומת בית אביה. רבי יוסי אומר, כל שזרו פסול מן הכהונה, פוסל את אשתו בביאתו מן הכהונה ומן התרומה, וכל שאין זרו פסול לכהונה, אינו פוסל את אשתו בביאתו, כמו שהתבהר בהמשך. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל פסול שאתה הכהן נושא את ביתו, אתה נושא אלמנתו שלא נפסלה בביאת הפסול, וכל פסול שהיא אתה נושא את ביתו, היא אתה נושא אלמנתו. שואלת הגמרא, מאיקה בין תנא קמא ובין רבי יוסי, במה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי? שהרי רבי יוסי שאמר, כל שזרו פסול פוסל, ודאי מודה לכל הפסולים שהזכיר תנא קמא, מאחר וזרם בכלל הפסולים מלהינשא לכהונה. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מצרי שני איקה בעיניו. תנא קמא ורבי יוסי חולקים האם ביאת מצרי שני פוסלת, שלדעת תנא קמא, כיוון שאסור לבוא בקהל, הרי הוא פוסל. אבל לדעת רבי יוסי, אינו פוסל, כיוון שזרו שהוא מצרי שלישי אינו פסול ומותר לבוא בקהל. מבארת הגמרא מהו מקורם של תנא קמא ורבי יוסי, ושניהם תנא קמא ורבי יוסי לא למדוע, לא למדו את דינה של אישה שנפסלת בביאת פסול, אלא מכהן גדול שאסור באלמנה ומחללה בביאתו. ממה שנאמר בכהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו בעמיו, לומדים לקמן בדף ע"ז עמוד א', שמלבד שזרו מתחלל בביאת אישה שאסורה לו, כמו שמפורש בפסוק, לומדים גם שמחלל בביאתו את האישה שאסורה לה ופוסל אותה להינשא לכהן, שכן תיבת יחלל מורה על שני חילולים, אחד לה ואחד לזרו. ומבארת הגמרא דתנא קמא סבר, כי כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שאר הפסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שביאתו באווירה, ולכך פוסלת האלמנה בה בביאתו מלהינשא לכהונה, ונאסרת היא אפילו על כהן אדיוט, אף כל שביאתו באווירה פוסלת האישה לכהונה בביאתו, ולכן מצרי שני פוסל שהרי ביאתו באווירה. ורבי יוסי סבר, כי כהן גדול באלמנה, כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שאר פסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שזרו ממנה פסול לכהונה, שנאמר ולא יחלל זרו, ופוסל את האלמנה בביאתו, אף כל ביאת איסור שזרו פסול לכהונה, הרי הוא פוסל את האישה לכהונה. וכלל זה בא להפוקי להוציא מצרי שני שאין זרו פסול לכהונה. דאמר, קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט', בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, וכיוון שזרו כשר אין ביאתו פוסלת את האישה לכהונה. שנינו בברייתא, רבני שמעון בן גמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא את ביתו היא אתה נושא אלמנתו. מבארת הגמרא, במה נחלקו רבני שמעון בן גמליאל ורבי יוסי? מבארת הגמרא, מה איקה בין רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל? במה נחלקו רבני שמעון בן גמליאל ורבי יוסי? אמר, הוא גר המוני ומואבי איקה בעיניו. מחלוקתם היא האם גר המוני או מואבי פוסל בביאתו. לדעת רבי יוסי, שתלה את פסול האישה בפסול זרו פוסל, כיוון שיש מזרו שאסורים איסור עולם והם הזכרים. אבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל, שתלה בפסול ביתו, אינו פוסל, כיוון שבנותיהם כשירות לבוא בקהל, כפי שדורשת הגמרא להלן. ואירת הגמרא, מה מקורם של רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל? ושניהם, אומרת הגמרא, לא למדוע לא למדו את דינה של אישה שנפסלת בביאת פסול, אלא מכהן גדול שאסור באלמנה ומחללה בביאתו. ומבארת הגמרא, דרבי יוסי סבר, כי כהן גדול כמו כהן גדול באלמנה שבביאתו פוסל אותה, כך גם ביאת שאר פסולים פוסלת. מה כהן גדול באלמנה שזרו ממנה פסול לכהונה ופוסל אותה לכהונה? אף כל פסול שזרו פסול, הרי הוא פוסל את האישה בביאתו, ולכן גר עמוני ומואבי שזרו פסול, פוסל. ורבן שמעון מגמליאל סבר, ככהן גדול באלמנה, כמו כהן גדול באלמנה, מה כהן גדול באלמנה שכל זרו פסול לכהונה ואף הנקיבות, הרי הוא פוסל את אשתו, אף כל פסול שכל זרו פסול לכהונה, ואפילו נקיבות פוסל את אשתו בביאתו, להפוקי להוציא גר המוני ומואבי שאין כל זרו פסול, דנקיבות אבו כשירות לבוא בקהל. דאמר מר, כפי שדורשת הגמרא במסכת יבמות, ודף עין זין, שם מובאת הדרשה שנאמרה על ידי המסע בשעה ש... רצו לפסול את דוד המלך מלבוא בקהל, כיוון שהיה מצאצאי רות המואביה. נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ודרשו לא יבוא עמוני הזכר ולא עמונית, שהיא מותרת, וכן דרשו שדווקא מואבי הזכר לא יבוא בקהל השם ולא מואבית, שהנקבות כשרות לבוא בקהל. מבררת הגמרא את דינה של אלמנת ספק חלל. אמר רב חסדא, הכל, כל התנאים שנחלקו בברייתא מודים באלמנת עיסא, אלמנת כהן שהיה ספק חלל, והיא נחשבת ספק ספיקה, כיוון שאין הספק בא אלא בבעלה. ולאל בדף סמכתת עמוד ב' כתב רשי שהדימוי לעיסה הוא כיוון שמעורבים בו הרבה דברים, מים, קמח, מלח וכו', ולכן גם ספק יוחסין שנתערבו קשרים ופסולים, נקרא כך. אז אם כן אמר רב חיסדא, הכל כל התנאים שנחלקו בברית עמודים באלמנת עיסה, אלמנת כהן, שהיה ספק חלל שפסולה לכהונה משום ביאתו. ומביא רב חיסדא ראיה, שכן דעת כל התנאים בברית, שהרי מן מיקל בהני תנאי, מיהו המקל מבין התנאים דלאל, רבן שמעון בן גמליאל, שסובר שאף גר המוני או מואבי אינו פוסל את האישה לכהונה בביאתו, וכאמר, והוא זה שאמר, כל פסול שאתה הכהן נושא את ביתו, אתה נושא את אלמנתו, וכל פסול שהיא אתה נושא את ביתו, היא אתה נושא את אלמנתו. למעות המאי, מה בא הכלל הזה למעט? למעות היא אלמנת עיסה שפסולה לכהונה, שהרי הכהן אסור לשאת את ביתו של ספק חלל, שעל הצד שהוא חלל, ביתו פסולה לכהונה. ואתם מבארים התוסות במסכת כתובות בדף י' עמוד א' דיבור המתחיל עיסה, שפשוט יותר לפסול את ביתו של ספק חלל מאשר את אלמנתו, כיוון שלבת אין חזקת כשרות, והיא לא אלמנה מוחזקת בכשרות. ואף על פי שיש להתיר את הבת מספק ספקה, מכל מקום, משום מעלה שעשו ביוחסין, פסלוע. מביאה הגמרא שיטות שמתירים אלמנת עיסה לכהונה. אומרת הגמרא בדברי רב חיסדא נאמרו להפוקה מדהני תנאי, להוציא מדעת אותם תנאים שיובאו להלן, דתנן. שנינו במשנה במסכת עדויות פרק ח' משנה ג' עיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על אלמנת עיסה, אלמנת ספק חלל שקשרה לכהונה, שאף על פי שאם היה בעלה חלל נפסלת בביאתו מלהינשא לכהונה. מבארת הגמרא מה היא טעמה, מאיזה טעם התירוה ולא חששו שמה נבעלה לחלל. מבארת הגמרא שלא חששו לכך כיוון דעה וספק ספקה. יש כאן ספק שבא מכוח ספק אחר, כלומר שבעלה היה ספק חלל, ועל האלמנה עצמה לא היה ספק, אלא בא להיפסל רק מכוחו. ובספק ספקה הדין הוא שפוסקים לכולה. ובביור הטעם שמקילים בספק ספקה נאמרו שתי שיטות עיקריות. הרשב"א כתב שההתר הוא משום רוב, והיינו שמחמת הספק הראשון הצדדים לאסור ולהתיר שקולים, והספק השני מכריע את ההתר לרוב. והגיליוני השס, במסכת כתובות בדף ת' כתב טעם אחר, שלפי דעת הרמב״ם שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן, נמצא שמחמת ספק אחד כבר יצא מכלל איסור תורה ונשאר רק איסור דרבנן. ממילא הספק השני הוא באיסור דרבנן, וספק דרבנן לכולה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי אליעזר אומר ודען בוודען מותר, ודען בספיקן וספיקן בוודען וספיקן בספיקן אסור. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי אליעזר שמתיר רק את הפסולים הוודאים לבוא זה בזה ואוסר על הפסולים בספק לבוא זה בזה. ומוסיף רב יהודה כי אמרי תקמד שמואל כשאמרתי פסק הלכה זה לפני שמואל אמר לי הקשה על דבריי. הלל שונה בברייתא, עשרה יוחסים עלו מבבל וכולם מותרים לבוא זה בזה ואפילו שפסולים מספק מותרים בפסולים הוודאים ולהפך. שהרי בין עשרת היוחסין נמנים פסולי ודאי כגון ממזר וגם פסולי ספק כגון שטוקי ואסופי, ואת אמרת הלכה כרבי אליעזר שאוסר על הפסולים מספק לבוא זה בזה? אז מבואר בגמרא שנחלקו רב ושמואל שלדעת רב נאסרו אילו הפסולים מספק בפסולים הוודאין, וכן הפסולים מספק בספק כדעת רבי אליעזר, ולשמואל כל הפסולים מותרים לבוא זה בזה הוא כדעת הברייתא. ורמי דרב אדרב ומקשה הגמרא מרב שפסק כאן כרבי אליעזר שסותר לדבריו במקום אחר, ורמי דשמואל הדשמואל, וכן מקשה הגמרא משמואל שאינו פוסק רבי אליעזר שסותר לדבריו במקום אחר. דאיתמר, נאמר ארוסה שעיברה ואין ידוע, האם מהארוס נתעברה ואבלת כשר או מאיש אחר שאסור עליה שרי ארוסה ואבלת ממזר? רב אמר אבלת נידון כממזר ודאי, כיוון שאנו אומרים שאבלת נולד מן הרוב והרוב הרי אסורים עליה. ושמואל אמר אבלת שטוקי ספק ממזר, כיוון שאנחנו מסתפקים אם הוא מהארוס וכשר או מאיש אחר וממזר. רב אמר הוולד נידון כממזר ודאי ולפיכך הוא מותר בממזרת, ושמואל אמר הוולד שטוקי ולכן אסור בממזרת, וכיוון שרב מתירו בממזרת נמצא שרב עושה את הספק כוודאי ומתירם לבוא זה בזה כדעת הנקמה, וזה סותר לדבריו כאן שהלכה כרבי אליעזר שאוסר על ספק ממזר להינשא עם ודאי ממזר, וכמו כן קשה על שמואל שסובר שהוולד ספק ואסור בממזרת כדעת רבי אליעזר, וסותר לדבריו כאן שהלכה כתנקמה שמתיר את כל האסורים לבוא זה בזה. מתרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את גרסת הברייתא ותשנה, רב אמר אבלת שטוקי ואסור בממזרת הוא כשיטתו כאן שפוסק כרבי אליעזר, ושמואל אמר אבלת ממזר ודאי ומותר בממזרת וכשיטתו שפוסק כתנא קמא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף עין דלת במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי נאמן על הבכור ומתי? שאלה שנייה, אם נאמן אב לפסול בנו ומיני נלמד כן? שאלה שלישית, מה כוונת הבשאול שהשטוקי נקרא בדוקי ומה נתחדש בזה? שאלה רביעית, מדוע אין לבאר שכוונת המשנה שכל האסורים בקהל כהונה מותרים זה בזה? שאלה חמישית, מאילו איסורי ביה אבלד ממזר? והשאלה האחרונה על דף עין ד', כיצד למסקנה מתבארת המשנה כל האסורים? אלה מהשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה. בתלמוד תורתנו בדף עין דלת במסכת קידושין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות ביום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה שבשמיים.
אוחזים אנו בסדר נשים, מסכת יבמות, פרק ב' משנה א'. המשנה בתחילת מסכת יבמות מנתה 15 עריות ופותרות צרותיה מחליצה ומייבום. הפרק שלפנינו פותח בביור האופן שבו נוהגת הלכה זו בנוגע לאחת מהעריות. שואלת המשנה כיצד פותרת אשת אחיו שלא היה בעולמו את צרתה מחליצה ומייבום. משיבה המשנה שני אחים ראובן ושמעון, ומת אחד מהם ראובן בלא בנים, ולאחר מותו נולד להם עוד אח לוי, ואחר כך ייבם האח השני שמעון את אשת אחיו, דהיינו את אשתו של ראובן, ומת שמעון מת בלי בנים. לשמעון הייתה עוד אישה, ונמצא שכעת נופלות שתי אנשים לייבום לפני לוי. הראשונה דהיינו זו שהייתה נשואה תחילה לראובן יוצאת נפטרת מזיקת ייבום ללוי, משום שהיא אשת אחיו שלא הייתה בעולמו. והשנייה אשת שמעון נפטרת מייבום משום שהיא צרתה, ואם לא ייבם שמעון את אשת ראובן אלא רק הסבא מאמר, דהיינו שקידש אותה בכסף, והיא נקנית לו על ידי כך מדי רבנן ולא הספיק עדיין לכונסה ומת, הרי השנייה אשת שמעון חולצת ולא מתייבמת, שכן על ידי המאמר נעשית אשת שמעון כצרת ערווה מדי רבנן, ולפיכך היא אסורה להתייבם מדי רבנן, אבל אינה נפטרת מחליצה, מאחר שמן התורה איננה צרת ערווה. מסכת יבמות פרק ב' משנה ב'. מביאה המשנה אופן אחר של אשת אחיו שלא היה בעולמו הנופלת לייבום, שנחלקו בו תנאים, אם היא פותרת צרתה. אומרת המשנה שני אחים ראובן ושמעון, ומת אחד מהם מת ראובן בלא בנים, ויבם השני שמעון את אשת אחיו, ואחר כך נולד להם עוד אח בשם לוי, ומת גם שמעון מת בלא בנים. ולשמעון הייתה עוד אישה, ונמצא שעכשיו נופלות שתי אנשים לייבום לפני לוי. הראשונה דיינו זו שהייתה נשואה תחילה לראובן יוצאת נפטרת מזיקת ייבום ללוי, משום שאשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה אשת שמעון נפטרת מייבום משום שהיא צרתה, ואם לא ייבם שמעון את אשת ראובן אלא רק הסבא מאמר, ולא הספיק עדיין לכונסה ומת, הרי השנייה אשת שמעון חולצת ולא מתייבמת. רבי שמעון אומר, במקרה ששמעון ייבם את אשת ראובן ולוי נולד לאחר הייבום, ואחר כך מת שמעון ושתי נשותיו של שמעון נפלו לייבום לפני לוי, הרי לוי מייבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזה מהן שירצה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ד במחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף עין דלת במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור מעלי וכל מיני דמיטב. מחר יום שישי י"ב בחשוון תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת לך לך תשפ"ד, ונלמד כרגלינו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים עין ה' ועין ו' במסכת קידושין, ולהתייצב בעזרת השם ובישועתו בסיום השיעור מרחק שבוע ימים מסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.